אחר הצהריים טובים. בזמן האחרון יש מילה שמשתמשים בה הרבה, משתמשים בה כולם, והמילה היא פרוגרס. מה זה פרוגרס? קודם כל, לפעמים יש מילים כאלה מסתובבות וכולם משתמשים בהם, ובסוף אתה שואל מישהו מה זה, לא יודע בדיוק. אז פרוגרס זה התחדשות, אפשר לומר אפילו התחדשות הולכת ועולה. ככה יש כאלה שמגדירים את זה. יש לדוגמה, מי שמכיר את זה בעולם המיסים, אז לפעמים אתם יכולים לשמוע ביטוי כזה של מס פרוגרסיבי. מס פרוגרסיבי זה אומר שזה מס שהולך ועולה. זאת אומרת, היום משלמים X וקובעים, מראש קובעים שבעוד שנה יוסיפו לזה עוד X פלוס משהו. כלומר, זה הולך ועולה. אז כמובן אנחנו עכשיו לא מדברים על מיסים, אלא על סוג של איזה, אפשר לומר, תנועה, אפשר לומר, אנשים שונים, שאולי הם כל מיני פרטים, אבל הם גם לדברים מסוימים, כמובן גם מתאחדים כקבוצה, כאשר באמת העניין שלהם, הנקודה שלהם בחיים, הערך שמוביל אותם, שמניע אותם, זה העניין הזה של התחדשות תרבותית, התחדשות בכל מיני נושאים שקשורים לחיים, שהם הולכים ממש עם ה כאילו לצורך העניין אפשר לקרוא לזה עם המילה האחרונה, זאת אומרת, ממש מחפשים ומוצאים את הדברים הכי חדשניים שיש, והולכים איתם בעוצמה. אפשר באמת לקרוא לזה כמו מס פרוגרסיבי, הולך ומתחדש, כאילו הולכים ומחפשים ממש כל הזמן איך עוד אפשר להעצים את ההתחדשות הזאת. הדוגמאות הן די ברורות. אני חושב שכולנו בצורה כזאת או אחרת שומעים עליהם. זה יכול להיות בנושא השוויון, ככה איזושהי אמירה כזאת ממש כאילו מאוד מאוד קיצונית, שבכל דבר צריך להיות שוויון לכל אדם, זה לא משנה עכשיו מאיזה אומה הוא, ואפילו מה בדיוק הוא עשה או לא עשה, אפילו אם הוא אדם שעשה דברים לא טובים לחברה, ועדיין צריך לתת לו שוויון, ואם זה כמובן בין גברים לנשים, אם זה בשירות הצבאי, כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו, שהוא הרבה קצת חווים את זה על בשרם, בגלל גם איזשהו אירוע שהיה בחיל הים, אבל יותר מורכב מזה זה הנושא של השריון. הבנות שהיו ששילבו אותם כבר בקורס, שילבו אותם בצורה מסוימת בקורס קציני שריון, ועכשיו איגוד שיבות ההסדר בעצם אומר לצבא איזשהו סוג של תנאי כזה, שאם זה לא ישתנה אז כנראה שלא יגייסו את המחזור הבא לשריון, וכמובן דבר לא פשוט בכלל, בקנה מידה, גם בקנה המידה האישי של חבר'ה שרוצים, אין להם פרופיל של חיר ורוצים להיות בשריון, וזה לא אחד ולא שניים, ובכלל, מבחינת מדינת ישראל, לאבד מאות חיילים, קבוצה גדולה מאוד של חיילים, שסך הכל חיילים בסדר, אולי אפילו יותר מבסדר, אבל זה רק, כמובן, רק דוגמה. אנחנו מקווים מאוד שהצבא יהיה מספיק חכם ונבון וכדי לפתור את העניין הזה, אבל זה רק דוגמה שאנחנו פוגשים אותה ממש ככה עכשיו ממש על בשרנו. וזה כמובן רק דוגמה, נושא החופש, חופש הדעות ובמידה מסוימת גם הפעולות. ובאמת זה מגיע כמובן לנושא המשפחה, שכל אחד יכול לבחור את הזהות שלו, ואף אחד לא יגיד לאף אחד שום דבר מה לעשות ואיך לחיות ועם ללדת ילדים, ובכלל אף אחד לא יגיד לאף אדם בכלל מי הוא, אם הוא רוצה להיות, אם הוא גבר ורוצה להיות אישה, אם הוא אישה ורוצה להיות גבר, אז שתן לו את הזכות להיות מה שהוא רוצה, ותן לו את המקום ותאפשר לו ותעשה לו, בשבילו גם תשנה תוכניות לימודים, כמו שפורסם שהיה אז עם מדה, הורי א', הורי ב', כבר אי אפשר לכתוב אבא, אמא, אסור לכתוב אבא, אמא, צריך להגיד הורי א', הורי ב', כל אחד יחליט מה זה בשבילו הורי או לא הורי. וכן, על זה הדרך, קשור כמובן גם למערכת המשפט, שעכשיו יש סביבה ככה איזושהי התרחשות בגלל השינוי הפוליטי, אבל בית משפט באיזשהו מקום, בדברים מסוימים, עזר לתנועה הזאת, כי הוא מאוד ליברלי, הוא מאוד פלורליסטי, ואז בפסיקות שלו, שהן הרבה פעמים מחייבות ככה את כל האנשים במדינה ואת כל המערכת, וכמובן האנשים האלה מגייסים לטובת האמירה שלהם, מגייסים גם את המערכת התקשורתית, את המערכת התרבותית, את המערכת המשפטית, וכן על זה הדרך כל מיני מערכות של השפעה, מערכת החינוכית, של תוכניות חינוך, כמו שאמרנו, והדבר הזה נוכח בצורה מסוימת בעולם, יכול להיות שכמותית זה לא מיליוני אנשים, אולי גם לא מאות אלפי אנשים, אבל עדיין זה גם כמות וגם קולות שהם דואגים שהם ישמעו, והם ממילא גם ישפיעו בצורה כזאת או אחרת על כלל הציבור. ובתוך יצא לי לאחרונה בכמה מקומות להיות של שיח שיש בקרב רבנים או אנשי ציבור ככה מהציונות הדתית, שהנושא הזה עולה על הפרק, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. מי שמוביל, רק כדאי לדעת, אתם בסוף שומעים, רואים, גם מפגשים אולי עם חברים וכדומה, אז זה די ידוע, מי שככה קצת מחובר למה שקורה, וכדאי להיות מחובר, אז זה ידוע שיש ישיבות מסוימות, תרצו אפשר לקרוא להם, יש כאלה שקוראים להם ישיבות הקו, אבל ישיבות מסוימות, שבאמת אפשר לומר, או רבנים מסוימים, לא חייב להיות בהכללה שכולם, אבל יש בהחלט רבנים מסוימים, משמעותיים ומרכזיים, שממש אפשר לומר את כל האנרגיות שלהם בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות ממש, בשנה, שנתיים האחרונות, כל האנרגיות שלהם בצורה מאוד מאוד חזקה, זה לצאת במאבק ממש חסר פשרות בכל דרך אפשרית כנגד הדבר הזה. אם זה בתקשורת ואם זה בפוליטיקה, בכל מקום שרק אפשר לבוא לדבר על זה, לצעוק נגד זה, וממש כאילו נסות לעצור, כמעט הייתי אומר לעצור בגופנו, כן, במלחמות היה דבר כזה, כאילו אני אעצור בגופי את הזה, זה ממש כאילו לעצור את הדבר הזה, כי באמת הדבר הזה ממש ככה מוציא מהדעת לפעמים מבחינת העוצמות היום יש מילה חדשה בשנים האחרונות, מבחינת הטרלול, מבחינת הטרלול שבו, כן? זה מילת השנה שנבחרה באיזשהו שנה קודמת או משהו. אז לצורך העניין, אם כבר משתמשים, כן? מבחינת הטרלול כאילו של המערכות התרבותיות וכדומה, ממש בכל כוח שהוא לצאת ולהיכנס, מה שנקרא להיכנס בדבר הזה ולהילחם נגדו בכל כוח כדי לנסות לעצור אותו. וזה לא רק מאבק, אלא הייתי אומר שמבחינה מסוימת, לפחות קולות מסוימים שאני שמעתי, לא בהכרח שזה כולם, אבל יש גם קולות כאלה שבוודאות ככה שמעתי אותם ממש מקרוב, קולות שממש מרגישים מאוד מאוד מאוימים ומאוד מאוד בלחץ מהדבר הזה. זאת אומרת, ממש כאילו אנשים מתבטאים ואומרים, תקשיבו, המדינה מתפרקת לנו, אנחנו לא נלחם נגד זה, אנחנו נמצא את עצמנו עוד לא הרבה זמן, שפשוט לקחו לנו את המדינה למקום אחר, והכל פה יכול פשוט לחרב, יכול להגיע לא לחרב פיזית, אלא מבחינה כמובן, מבחינה רעיונית, ערכית, החולים, יש ממש לחץ מאוד גדול, ולכן גם הרבה פעמים, גם המאבק הוא מאוד תקיף ומאוד קשה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, גם כפרטים, כל אחד, לא מחייבים אף אחד מה לחשוב, אני רק ככה בתור פרטים, פה אני מדבר עכשיו את הדעה שלי, ואולי אני מעריך שהיא מבטאת גם עוד קולות לא מעטים, גם מצוות הרמים של הישיבה וכדומה, אבל בסוף באמת כל אחד צריך לחשוב את זה עם עצמו, מה הוא חושב על הדבר הזה, איך, כמו שהגדרתי את השיחה, איך נאבקים בדבר הזה? הרי כולי אלמה, אני מעריך, מקווה, אני לא יודע, אבל אולי מישהו מאיתנו הוא שייך לתנועה הזאת, אבל בדרך כלל, מי שהוא אדם מאמין ואיש תורה ומצוות, אז כבר חלק מהדברים שם הם לחלוטין הפוכים, לא חייב להיות שהכל, יכול להיות שיש שם דברים, נקודות כאלה ואחרות שהם לא סותרות לתורה, אבל באופן כללי חלק מהדברים ודאי הם לא פשוטים לזה, ולכן אני מעריך שאנחנו בטח לא נכון שאנחנו נתמוך בזה, אבל אנחנו שואלים את עצמנו, אז אם אנחנו לא תומכים בזה, אז אנחנו חושבים שזה באמת בעיה, כי זה באמת בעיה, כלומר מה שאני לוקח לעצמי מהאנשים האלה שממש צועקים בדם ליבם, צריך להביא לכם פעם איזה מישהו כזה לשמוע אותו, אני ככה חושב על זה עכשיו, צריך אולי ככה להביא לישיבה ככה איזה רב כזה, שתראו איך אנשים ממש חמים בצורה מדהימה, כאילו ממש אתה רואה אותם ממש חיים את זה בצורה מטורפת, כאילו את הלחץ הזה ואת הצורך להיאבק בזה, ואני לוקח מהאנשים האלה קודם כל את זה שהם לא אדישים. הם לא אדישים, זה לא עובר לידם, הם לא אומרים בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג, הרבה מים עברו בירדן, הכלבים נובחים, השיירה עוברת, עזוב. לא, אנשים רואים את המציאות וכואבים אותה ודואגים, כי בסוף זה, 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 זה אנחנו, זה הילדים שלנו, זה, זה אתם, זה הדור הבא, מה יהיה פה? זה, 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 זה מדאיג. אז לכן, קודם כל, אני אומר לנו, קודם כל, להתייחס, לחשוב, לראות מה קורה ולחשוב מה עושים. פה כשאנחנו מדברים על השאלה הזאת, מה עושים, אז מה עושים, או לפני מה עושים, מה חושבים? כי בסוף מה שעושים זה תוצאה של מה שחושבים. וממילא השאלה היא, מה אנחנו חושבים על כל הדבר הזה? על כל הטרלול הזה? וכאן, אני חושב שאנחנו נזקקים ליסוד מאוד גדול, שחוזר בחז"ל ועוד יותר בקבלה. בהרבה מקומות, ואחר כך בספרים הרב קוק מעריך על זה הרבה, וזה מה שנקרא סוד הנסירה. סוד הנסירה, נסירה התחילה באדם הראשון, כמובן אדם וחווה היו מחוברים גב אל גב, אחור באחור, ואז הם נפרדו אחד מהשני, ואז הם התחברו מחדש פנים בפנים. כן, אדם הראשון אמר, זאת הפעם, עכשיו הוא ראה אותה, ועכשיו הוא בחר להיות איתה. עכשיו זה בא מרצון. הרב קוק כותב, באחת הפסקאות, בשמונה קבצים, הרב קוק כותב, נקרא רק משפט, היכולת לעמוד במעמד הופכי ומנותק מהקדושה, רק היא תיתן את האפשרות להרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. וכל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, אין יכולת גם כן להינתק ממנו. עכשיו שימו לב למשפט הבא, רק בעקבה דמשיחה יבוסם העולם עד שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה. ובחירת ההידבקות בטוב האלוהי יהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. כלומר, הסביר, אומר הרב קוק, ככל שהעולם מתקרב לגאולתו, לסופו, לתכלית שלו ולשלמות שלו, ככה הוא חייב להגיע לנקודת הרצון. המגמה האלוקית היא שאנחנו נדבק בקדוש ברוך הוא, בתורה, בערכים האמיתיים, נדבק בהם לא בגלל שזה הרגל, ולא בגלל שככה עשו אבותינו, ולא בגלל שהטבע האנושי ככה אומר, אלא אך ורק כי אנחנו בחרנו בזה. אנחנו חשבנו על זה, ואנחנו רוצים את זה, ואנחנו בוחרים בזה מחופש גמור, מרצון גמור, בלי שום איזשהו משהו אחר ש... שככה אנחנו על הדרך רגילים בו, עושים אותו, עושים אותו, למרות שהוא דבר טוב ונכון, אבל הוא לא מגיע מהמקום הפנימי והאמיתי הזה. כדי שהדבר הזה יקרה, אז יש את הנסירה. מה זה הנסירה? הנסירה, ככה בדקה, הנסירה זה ניתוק מהערכים הקודמים, שבירת הערכים הקודמים, ברגע הראשון זה נורא והיום, בדיוק כמו שאנחנו רואים עכשיו, זה ממש כמו נסירה, זה כואב מאוד. אתה מנסר, אתה חותך, אתה נפרד, אתה הפוך, אתה הפוך מכל מה שהיה קודם. היינו רגילים, משפחה נורמלית, שהיינו נערים, גם אצל מי שלא היה דתי, היה ברור מה זה משפחה, והיה ברור כל מיני דברים, ופתאום שום דבר לא ברור. על הכל אפשר לחלוק, על הכל אפשר לשאול מחדש, מי אמר? מי אמר ש? מי אמר שככה נכון? מה? ככה כי ככה חשבתם 2000 שנה? בסדר. הגיע זמן חדש, הגיע זמן חדש, יש מחשבות חדשות. יש פרוגרס, יש התחדשות. התחדשות היא לא דבר שלילי. התחדשות היא לא דבר שלילי. השאלה היא, כמובן, מה עושים איתו, ולאיפה הוא הולך, ומה המגמה שלו. ופה זה מאוד משמעותי לשאלה מה הולכים לעשות. כי אם אתה מבין שכשיש איזה משהו בעולם, אז זה לא תאונת דרכים, אלא הכל זה מהלך אלוקי. גם כל הדעות המטורללות הללו, הם בסוף כנראה, אם זה לא אחד ולא שניים, אז כנראה יש פה איזה מגמה, יש פה איזה... לא שהקדוש ברוך הוא חפץ בזה, ולא שהוא אמר למישהו לעשות את זה, ולא שום דבר. אבל כשבמציאות זה קורה, אז אתה שואל את עצמך, מה רצונו יתברך במהלך? האם הוא רוצה שפשוט כל הזמן יתנגד, כל הזמן נגיד, זה לא נכון, זה לא אמיתי, ככה לא בונים משפחה, ככה לא בונים חברה, ככה לא בונים צבא, ככה, ככה, ככה לא, וככה לא, וככה לא. או שתבוא ותגיד, רגע, אם... יש פה כזה מהלך שרוצה שוויון, אז בוא נברר לעומק עוד פעם את מושג השוויון. זה כנראה דורש מאיתנו להיכנס עוד יותר לעומק ולהבין, אולי עד היום לא מספיק חשבנו על זה. אולי עד היום אמרנו, מה, הכל שווה, לא הכל שווה, מה, לא כל האצבעות שוות, ובחינה פיזיולוגית זה לא, גברים ונשים לא דומים, ויש כל מיני סיבות פשוטות וטבעיות והגיוניות, שעד היום הם החזיקו מעמד, ואנשים חיו עם זה, והיה להם טוב עם זה, כי זה באמת אמיתי ונכון. אבל עכשיו צריך להגיע לרצון גמור, צריך להגיע לחופש גמור, לבחירה גמורה, ולכן כל המושגים הללו, כאילו הכל נפתח מחדש, וצריך לחשוב על הכל עוד פעם, ועוד פעם ועוד יותר עמוק. ועוד יותר עמוק כנראה, ופה אני אומר משהו שאני מרגיש לפעמים שהוא אולי אחת הנקודות שאני נמצא בדיונים האלה בין כל מיני אנשים, לפעמים אני מרגיש את ההבדל בין מי שעוסק בלימוד קבלה לבין מי שלא. לא יודע, אני לא יכול לדעת אף פעם מי עוסק ומי לא, אבל לפחות מבחינה חיצונית, הרבה פעמים זה ככה נראה, שמי שככה מצוי לא מעט בלימוד הקבלה, יותר מבין את המהלכים הפנימיים של העולם, ופחות, קודם כל פחות נלחץ. פחות נלחץ ממה שקורה, ושוב, לא אדישות. להיזהר מאוד מלא להיות בלחץ, זה לא אומר להיות אדיש, כמו שאמרתי קודם. מאוד חשוב להרגיש ולחיות את מה שקורה. אבל לחץ זה איזשהו חוסר ביטחון. זה איזושהי תחושה של לאיפה זה הולך, הכל פה מתפרק לי, מה יהיה? וכשיש חיבור עמוק לפנימיות, אתה מבין את המהלכים האלוקיים, אתה גם, אולי גם יש קצת אחיזה להבין מה קורה ולמה קורה, לדוגמה כמו המושג הזה של הנסירה, שהוא מאוד, מאוד קבלי, ואחר כך הוא הרב קוק וכדומה, אבל זה דורש הרבה התבוננות פנימית, וכשאתה לומד את המושג הזה, אז אתה קודם כל קצת פחות נבהל. האמת לא מפחדת, ככה אומר הרב קוק באחת האגרות, האמת לא מפחדת מהסתירות כמו שהמדע מפחד ממנה. אז על אותו משקל הייתי אומר, מי שנמצא עמוק בתוך תורה, יודע כמה הדבר הזה הוא עמוק ומהלכים אלוקיים יש בו, הוא לא כל כך פוחד מהסתירות או מהמאבקים. הוא יודע, יש לזה מגמה, והוא מנסה לעשות משהו מהמגמה הזאת, ועל לעשות משהו זה. לעשות משהו זה לא, תראו, יש פה דברים שצריך להתנגד אליהם בפועל. כלומר, זה לא קשור לדברים מעשיים. נתתי קודם דוגמה של הצבא, אז חד משמעית, כל רבני ישיבות ההסדר, גם במרכאות הליברליים ביותר, כולם מסכימים שאין מצב להכניס את הבנות לתוך חיל השריון, מי שהיה פה בשריון מבין מה זה, בכלל לצהל ובכלל לחילות קרביים וכולי, אבל לא, לא, לא שייך, גם הכי פתוחים כביכול, כולם מתנגדים לזה וכולם כאיש אחד מתייצבים מאחורי האמירה לצבא שאומר, תקשיבו, אין מצב שנסכים לזה. ואותו הדבר גם, לא יודע מה, תגיעו מחר, לא יודע, הילדים שלכם יבואו מהבית ספר, מקווה שזה לא יקרה, אבל לא בשמיים, יכולים לבוא מהבית ספר עם איזשהו ספר לימוד, אתם תעשו איתם שיעורי בית, ופתאום אתם תראו פתאום כל מיני דברים, שאולי הבית ספר לא שם לב, אולי הבית ספר מלכתחילה מחנך ככה, או שהוא לא שם לב כל כך, מה בדיוק קורה שם, ואתם דופקים על השולחן. אתם הולכים למנהל, למורה, למורה, למנהל, אתם אומרים לו, תקשיב, אין מצב שהילד שלי, אתם, לא יודע, תלמדו אותו את זה או את זה, את זה, אני לא מוכן. זאת אומרת, זה לא קשור לדברים מעשיים ספציפיים שנתקלים בהם בחיים, וצריך לעמוד עליהם בצורה תקיפה, כי זה חלק מה, זה חלק מההתמודדות. יש מי שמושך לכיוון, ויש מי שמושך לכיוון אחר, שהוא עם ערכים אחרים וכדומה. אבל מבחינת המהלך הפנימי יותר, מה שצריך לעשות, יש ברב קוק ביטוי מאוד יפה, אני אוהב לקרוא אותו, הוא אומר כך, זה נמצא באגרות, באגרת קוף למדלת, חושב, או תף עין חט, יש פה שתי אגרות שעוסקות באותו עניין של מלחמת הדעות. הרב קוק אומר, ובכלל, זהו כלל גדול במלחמת הדעות, שכל דעה הבאה לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים אנו בתחילה לא דווקא לסתור אותה, כי אם לבנות את ארמון התורה ממעלה, ובזה הננו מתרוממים על ידה. ובעבור ההתרוממות הזאת הדעות מתגלות, ואחר כך כשאין אנו נלחצים משום דבר, שימו לב לביטוי, כשאין אנו נלחצים משום דבר, הננו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם עליה גם כן. קודם כל, דעה מנוגדת, אתה בונה את ארמון התורה ממעלה. אתה לא בא ישיר דוח, זה לא, אלא אתה אומר, רגע, בוא נברר עכשיו יותר לעומק את המושג הזה עצמו שמדברים עליו, בוא נראה מה מדברים. למה כל כך, זה בוער להם? מה הנקודה פה? בוא ננסה לברר את נקודת האמת. בוא ננסה לבנות את ארמון התורה יותר גבוה. עכשיו זה יכריח אותנו. יכריח אותנו לא רק להתנגד, אלא להבין, כמו שאמרה הנסירה. הנסירה באה לבנות רצון יותר חופשי. אמת יותר גדולה ממה שהכרנו עד עכשיו. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, צורת ההתייחסות לדבר הזה, היא משנה מאוד את הדבר הזה, וגם אם אתם שואלים אותי, אני חושב שבסוף היא גם משפיעה יותר. מי שכל הזמן בלחץ ומתנגד, הרבה פעמים הוא יוצר מצב שהוא הצד השני, נקרא לזה לצורך העניין, רוצה דווקא עוד יותר, דווקא לעשות זה. אתה מתנגד לי, אני אעשה עוד, דווקא נגדך יותר חזק. כי זה הטבע של האדם, כשהוא מתנגד, אז אנחנו יודעים איזה אנרגיות נוצרות כשיש התנגדות ישירה. אם אתה בא לא בהתנגדות ישירה, אתה אומר, רגע, מה אתה אומר? אתה אומר כך וכך, מעניין, בוא נחשוב רגע מה אומר המושג הזה לעומק. ואז אתה בונה על זה את הדבר יותר לעומק, בתוך זה שאתה בונה את זה יותר לעומק, אם אלה מתברר כבר נקודת השקר וחוסר האמת הפנימית, וחוסר ההיגיון הפנימי, וחוסר המוסר, או מה שזה לא יהיה בדעה הזאת, ויכול להיות שיש גם איזו נקודה מסוימת אחת שהיא אמיתית, תיקח אותה, את הנקודה האמיתית הזאת, תצרף אותה, תבנה איתה את הדבר היותר גדול, ממילא, קודם כל הציבור ילך איתך, אנחנו, וזה אולי הנקודה השנייה והאחרונה פה בעניין הזה, אלה כמו שאמרתי, שמאוד מאוד מתנגדים לזה, איך הם עושים את זה? הם עושים את זה מול המערכות הלאומיות, זאת אומרת, זה בפוליטיקה, זה מנסים להגיע לתקשורת, לבתי משפט, למערכות הלאומיות. באיזשהו מקום, אם אתה עובד עם הציבור, העם שבשדות, האנשים, ככה פה, כמו באשדוד, בכל מקום אחר בארץ, אתה מנסה לפגוש את הציבור עצמו, מתוך זה שאתה פוגש את עצמך קודם כל, ועושה את העבודה לעצמך, וביחד בבית המדרש מבררים את הדברים. ואז אחר כך כשאתה פוגש ציבור, אתה מנסה בכל אחד עם המעגלים שיש לו לדבר על הדברים האלה ולהסביר אותם בכיוון הזה, ממילא ההשפעות שמנסים להשפיע אותם, הם גם לא ישפיעו, כי מנסים להשפיע, אבל אם האדם מהשטח הוא פוגש משהו אחר, פוגש דעות אחרות, פוגש גם התייחסות אחרת, לא של דווקא של נגד, אלא התייחסות של עומק סביב אותו מושג, וממילא זה כבר הדבר הזה בטל. חז"ל אומרים, והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, חז"ל אומרים, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. העיקרון של המושג הזה הוא מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, אתה רוצה להתחדש? צריך להתחדש. המציאות מתחדשת, החיים מתחדשים. ואנחנו בדור, בתקופה שבאמת ההתחדשות היא מדהימה. מסתכלים אחורה כמה עשרות שנים, 50 שנה, 100 שנה, אנחנו בעולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. באמת, מכל הבחינות המדעיות והחברתיות, העולם פשוט אף. ויש התחדשות, זה מציאות, וזה לא תאונת דרכים, זה התחדשות אלוקית. אומרים לך חז"ל, אתה רוצה לשמוע בחדש? אתה רוצה להיות פרוגרסיבי? אנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להתחדש. מי לא רוצה להתחדש? להתחדש בעוצמה. כן, אמרנו, פרוגרסיבי זה מתחדש והולך. אנחנו רוצים להתחדש וללכת. אם תשמע בישן, תשמע בחדש. אם תהיה מחובר לעומק גדול, לפנימיות גדולה, כמובן יש פה עניין של מסורת, יש פה עניין של דרך ארוכה, אלפי שנים של אמונה ותורה וערכים, אבל לא ללכת עם זה רק כי זה השמרנות הקלאסית, כולם עושים, הסבתא עשה, הסבא עשה, אבא עשה, גם אני עושה, לא חושב יותר מדי למה, לא מבין יותר מדי למה, אבל זה אמת ואני עושה אותה. זה בסדר, יש אנשים שמתאים להם ככה וזה בסדר להם ככה, כי הם ככה חיים והם לא צריכים את כל כל ההתפלספויות האלה, לא מעניינות אותם, הם חיים את האמת הזאת ולא מעניין אותם. אבל במישור הלאומי, הכללי, כיוון שכמו שאמרנו, יש קולות כאלה, אז מול הקולות האלה, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני עושה את כל מה שתמיד עשיתי, ומה שאבותיי עשו, ואני ברור לי שזה אמת גדולה, אבל אני בונה את האמת הזאת עוד יותר גדולה. אני שומע את הקולות שנאמרים, ואני מנסה לפתוח את האוזן ולהגיד, רגע, מה זה בא להגיד לי? מה הנסירה הזאת רוצה לבנות לי מחדש עכשיו, בכל המושגים האלה, שמשפחה ושוויון וחופש וזכויות ומה שאתם לא רוצים? מה זה בא לבנות לי עכשיו יותר גבוה? אז אם אני בא בשם הישן, פלוס החדש הרוחני שאני מחפש אותו, ועם זה אנחנו באים, ועם זה אנחנו פוגשים גם את הציבור, אז בסוף הבניין מלמטה נופל, זאת אומרת, להישאר שם למעלה איזה כמה, איזה קובץ אנשים שמנסה לחדש איזה משהו, אבל אין לו על מה להישען, כי זה לא באמת חדש. הנה, יש אחרים שלוקחים את החדש הזה, ועושים אותו עוד יותר גבוה. והם גם פוגשים את הציבור ומסבירים לו את הדבר הזה. אז אם אלה הדבר הזה יורד, ואת זה אתה עושה ברוגע. את זה אתה עושה מתוך רגיעה. אתה מבין שזה, אתה מבין את המהלך האלוקי, אתה מבין מה הוא בא להגיד לך. אתה לא בלחץ, אתה כן ב בחדוות בירור, בחדוות לימוד, בחדוות עשייה. של לנסות לפגוש את הציבור וללמד את הדברים האלה, אבל אתה לא בהתנגדות ישירה, ואתה לא בלחץ שעוד מעט המדינה, לא יודע מה, הולכת ונהפכת, ופה זה באמת עניין של הבדלים אולי מסוימים בגישה, ואנחנו מציעים ככה בישיבה שזאת תהיה ההתייחסות שלנו לנושא הזה, שבכל מקרה, כמו שאמרנו, לא להתייחס אליו באיזשהו אדישות, כי בסוף יש כאן משהו שקורה, וכדאי שנאמר ונחווה ונחיה אותו, ונחשוב עליו ונגיד מה אנחנו חושבים עליו, ומילא גם מה אנחנו עושים איתו, ובעזרת השם, מקווה שעם ישראל ילך ויעלה, ויברר את הדברים לעומקם, לטובה ולברכה, בעזרת השם.